אתם מאזינים לפודקאסט חינוך נגד גזענות מבעד להדשה רחבה, לציון היום הבינלאומי למאבק בגזענות. ב-1966 קבעה עצרת הכללית של האום שהיום הבינלאומי למאבק בגזענות יצוין מדי שנה ב-21 במרץ. התאריך הזה נקבע לזכר 69 תלמידי בית ספר שנורו למוות בידי כוחות המשטרה, בשעה שהפגינו כנגד משטר האפרטהייד בחוק המעבר, בעיירה שרפיל שבדרום אפריקה. את היום החשוב הזה, אנחנו במחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח, מציינות מדי שנה באמצעות הפצת מערכי שיעור, הפקת כנסים ואירועים, שמטרתם לספק כלים ורוח גבית לאנשי ונשות החינוך בעבודה החשובה של מיגור הגזענות. השנה, במסגרת כנס משותף עם מכללת אורנים, נוסיף לכך גם את השקת הספר שיעור לחיים, חינוך נגד גזענות מבעד להדשה רחבה. הספר מציע כלים אנליטיים, פדגוגיים ואסטרטגיות שנועדו לסייע לנשות ואנשי החינוך להוביל שינוי במרחבים הכיתתיים, הבית ספריים ובמדיניות החינוך. הצטרפו אלינו לשיחה עם שניים מכותבי המאמרים של הספר. דוקטור גליה בונה, מנהלת תחום בחירה, עוסקת בפיתוח ידע והכשרות ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, ודוקטור שרף חסן, איש חינוך ופעיל חברתי, יו"ר ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, מרצה במכללת אורנים ומורה לאזרחות. שלום לכם.
שלום.
שלום.
שרף, כמי שהיה ממייסדי התחום של חינוך נגד גזענות בישראל, אני רוצה לשאול אותך, איזה וקום בא התחום הזה למלא, ומה הוא בעצם אומר? מה אומר חינוך נגד גזענות?
האמת, ההתחלה הייתה לפני לא הרבה זמן, וזה קצת מוזר, כאילו ב-2010-2011 לדבר על חינוך נגד גזענות. זה לא שהמילה גזענות לא הייתה קיימת, הייתה קיימת, אבל לא הייתה רווחת כמו שהיום. דיברו אז יותר על חינוך לסובלנות, חינוך אולי לרב תרבותיות, אבל התחום הזה של חינוך נגד גזענות לא היה תחום בפני עצמו קיים. וההקמה שלו בעולם, דרך אגב, הייתה סוג של תגובת נגד או מחאה דווקא בתוך החינוך לרב תרבותיות, כי מי שיסדו את התחום האמינו שהחינוך לרב תרבותיות שם דגש יותר על הכרה בתרבויות שונות, על סובלנות, אבל עם הזמן התחום הזה שכשהוקם גם הוא בפני עצמו היה ביקורתית, היא להתמסד. ואז התחיל להיות לא ממש עושה את העבודה הביקורתית הנכונה, לא מספיק נכנס לעומק ולא מספיק שם דגש על המבנה החברתי והבעייתיות במבנה החברתי, על בעיות של יחסי כוח והמציאות הקשה של קבוצות מיעוט, ולא מדבר על גזענות כתופעה חברתית. כמה של תחום חינוך נגד גזענות באה גם בכדי להגיד שיש תופעה כזאת קיימת וצריך לסמן אותה, לשים אותה על השולחן ולדבר עליה ולפתח ממש חינוך ופדגוגיה שיכולה להיאבק דרך השדה החינוכי בתופעה הזאת במטרה לשנות את המבנה החברתי, לא בכדי לעשות חגיגות ותקסים ו כל מיני דברים שהם לא לגמרי משנה תודעה או משנה מבנה חברתי.
אני רוצה להוסיף ש אני חושבת שיש לנו נטייה שהיא מובנת לגמרי, לרצות להיות במקומות היותר חיוביים והיותר נעימים של היכרות ודיאלוג ופתיחות וכולי, וזה הכל חשוב וטוב, כן? אני לא מבטלת את זה בכלל, אבל קשה לנו יותר להתמודד עם המקומות הקשים יותר, ולכן הרבה פעמים כשמדברים על גזענות, אז אנשים אומרים, אבל למה לדבר על השלילי? בוא נעשה את התיקון, בוא נעשה את הדבר החיובי. אז כן, צריך לעשות את התיקון ואת הדבר החיובי, אבל אם אנחנו לא ניתן גם מקום להתמודד עם הצדדים השליליים, אז הם עלולים פשוט להמשיך ולגדול בלי שאף אחד מתמודד איתם. ולכן, לצד חינוך לרב תרבותיות וחינוך לשותפות וחינוך וכל הצדדים החיוביים שבאמת הם מאוד מאוד חשובים, צריך גם לפתח את המיומנות ואת המודעות ואת היכולת להתמודד עם החלקים השליליים.
הצורך גם נובע מכך שבישראל גם אין מספיק חינוך, אפילו לרב תרבותיות, במיוחד שמערכת החינוך בעצמה מורכבת מזרמים ויש בה הרבה הפרדות וכו'. וגם המילה גזענות בפני עצמה לא קיימת בתוכניות לימודים. רוב תוכניות הלימודים לא נוגעים בסוגיות מורכבות כאלה, וגם המילה גזענות בתחום החינוך היא לא קיימת, אפילו במקצוע האזרחות, שזה תחום ההתמחות שלי, המילה גזענות לא קיימת. מדברים בישראל יותר על אנטישמיות, על תופעה ספציפית, אבל לא על הגזענות כתופעה אוניברסלית, ולא על גזענות בישראל, שגם סובלים ממנה קבוצות שונות, במיוחד חברה ערבית, קבוצות שונות בתוך החברה היהודית. אז זה גם, זה חלק מהצורך, למה הקמנו את התחום הזה.
בשנים של ההקמה של התחום, היו הרבה ניסיונות להידברות עם משרד החינוך, שיתמיעו את התחום הזה בתוך מערכת החינוך. אתה מרגיש שיש מגמה של שיפור?
אני חושב שהייתה הצלחה מסוימת שכן הכנסנו את הסיפור הזה למשרד החינוך. למשל, היום הבינלאומי נגד גזענות הוכר כיום ציון. אני חושב שגם עם הזמן היו כמה תוכניות שניסו לדבר על גזענות, אבל לבערכה המקצועית, מה שקורה שהם אמצו, הממסד אמץ את הטרמינולוגיה של חינוך נגד גזענות, אבל לא באמת עשה משהו רציני. הוא לא שינה תוכניות לימודים, הוא לא הכניס את הנושא כתחום או כגוף ידע אפילו למקצוע אזרחות. זה לא נעשו את הדברים האלה. היו המלצות לפעילויות נוספות כאלה או אחרות, אבל במהות לא היה שינוי מקיף. משרד החינוך, אם הוא רצה כן לחנך נגד זנות, הוא היה יכול לשנות תוכניות לימודים, להכניס את התופעה הזאת כתחום, כגוף ידע, כיחידה בתוך חינוך, בתוך מקצוע האזרחות למשל, כחלק מרכזי חובה, לא כמשהו מומלץ או מוצע, אלא כמשהו חובה מחייב. הוא היה מכניס את זה יותר בצורה מהותית להכשרת מורים. כאילו, היו המלצות בעקבות כל הפעילות שעשינו ושהצלחנו לשים את הנושא על סדר היום. והיו הרבה המלצות של כל מיני ועדות, אבל במהות, אם אנחנו בודקים לעומק, האם זה באמת נכנס, זה לא נכנס. היו המלצות, אבל לא נתנו דרך איך להכניס את זה, וזה לא היה ממש משהו מחייב.
גליה, את עובדת ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות. רציתי לשאול אותך, מה בעצם היה הרקע שהוביל להקמת היחידה?
אז היחידה בעצם הוקמה בעקבות מחאות של יוצאי אתיופיה בקיץ 2016. המחאות האלה ככה התקיימו, חייל דמס פיקדה בעצם הלך ברחוב, הותקף על ידי שוטרים, ואז נעצר על תקיפת שוטרים, ולמזלו בעצם הייתה צלמה ברחוב שתיעדה שזה היה בדיוק ההפך, זאת אומרת שהוא באמת לא עשה כלום והשוטרים תקפו אותו. והמקרה הזה הדהד לצעירים יוצאי אתיופיה רבים שחוו ככה חוויות שונות של גזענות גם מצד המשטרה, אבל לא רק, זאת אומרת, מכל מיני מוסדות ממשלה שונים, והיו מחאות מאוד נרחבות, ובעקבות זה ראש הממשלה שהיה אז בנימין נתניהו הקים את הוועדה הבין-משרדית למיגור גזענות נגד יוצאי אתיופיה. מי שהוביל את הוועדה הזאת הייתה אמי פלמור, דאז מנכלית ממשרד המשפטים. והוועדה הזאת הייתה גם בין-משרדית וגם בין-מגזרית. כלומר, היו בה נציגים של משרדי ממשלה שונים וגם של חברה אזרחית. גובשו 53 המלצות שכולם עברו בהחלטת ממשלה, וההחלטה הראשונה בעצם הייתה להקים את היחידה הזו, שהיא שהיא תתאם את הפעילות הממשלתית נגד גזענות. אגב, לא רק כלפי יוצאי אתיופיה, אלא בכלל כל מי שסובל מגזענות.
זה בדיוק השאלה שרציתי לשאול.
כן, זה עיקרון מאוד חשוב אצלנו. אנחנו ממש לא רק עוסקים בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה.
אז בעצם זאת הייתה הפעם הראשונה בעצם שמדינת ישראל
מכירה
בגזענות ממסדית.
נכון.
אז זה
זה
קרה בעקבות המחאות.
כן, זה המשמעות המספר אחת, אני חושבת, של הוועדה הזאת ושל כל מה שקרה, שבעצם הייתה הכרה. ואחר כך גם הוקמה היחידה, היחידה מקבלת תלונות, שוב, מכל הציבור. היא גם עושה מאמצים שונים להשפיע בצורה רוחבית יותר, על כל מיני שינויים מערכתיים שאפשר וצריך לעשות. והיא גם מפתחת ידע מקצועי בנושא גזענות, וזה בעצם התפקיד שלי ביחידה.
אז בעצם את אומרת שמעבר לטיפול בתלונות ותיאום בין משרדי, אתם בעצם גם סימנתם לכם את תחום החינוך כזירה מרכזית שיש לפעול בה, נכון?
בהחלט כן. ממש מההתחלה סימנו את התחום הזה, והפעולה הראשונה שעשינו, אחת הראשונות שעשינו, זה היה להגיש לוועדת ודמני, שבזמנו ככה כתבה מחדש את המתווה להכשרת מורים, נייר עמדה שאומר שצריך להכניס את הנושא של חינוך נגד גזענות למתווה המחייב, שכל המוסדות שמכשירים מורים יכניסו את ה... זאת אומרת, יהיו מחויבות להכניס את הנושא הזה. לצד חיים משותפים ודברים וחינוך לרב תרבותיות, דברים שגם כן נכנסו למתווה, גם כן לראשונה, אגב.
עכשיו לאחרונה פורסם גם חוזר מנכ״ל לתוך בדיוק, משרד החינוך.
נכון? אז אחרי שבעצם הוועדה אימצה את ההמלצה שלנו והכניסה את זה למתווה, בעצם התחיל שיתוף פעולה בינינו לבין מנהל עובדי הוראה. פסקה במתווה, היא לא אומרת הרבה, היא פשוט אומרת צריך להכניס את הנושא הזה, אבל איך, מה זה אומר? אז יצרנו יחד עם מנהל עובדי הוראה בשיתוף פעולה חוזר, שנשלח לכל המוסדות להכשרת מורים, שפורט מה זה אומר, איך אנחנו מצפים להכניס את הנושאים האלה, ואחר כך הצלחנו להוביל ולהיות שותפים למהלך יותר רחב שעוסק בכלל במערכת החינוך, וקמה ועדת חיים בשותפות, תחת שרת החינוך שאשא ביטון. היא בעצם מינתה את הוועדה הזאת, ועדה של מעל 200 אנשים, שאנחנו ביחידה בעצם היינו שותפים, היינו יועצים לתהליך הזה, יחד עם גם נציגה ממשרד ראש הממשלה. והוועדה בעצם גיבשה המלצות לכלל מערכת החינוך, לא רק לנושא של הכשרת מורים. וההמלצות האלה הפכו לחוזר מנכ״ל, שבאמת פורסם לאחרונה, ואני מקווה מאוד שהוא מיושם וייושם בהמשך.
תודה, גליה.
וזה לא סוד שהיום הסביבה שהילדים שלנו הולכים ונושמים וחיים ביום-יום, היא סביבה שמלווה גזענות, כן, זה קורה בפוליטיקה הישראלית, זה קורה בלא מעט נאומים גם של חברי כנסת ושרים בממשלה, וזה קורה גם במשחק של ביתר ובהרבה מאוד דברים. אתה שואל אותי איך הכי טוב לשנות? באמת? בוא תהיה מורה, בוא תחנך ילדים בבית ספר, ובוא תעצב את הדור הבא של מדינת ישראל. אני באמת, באמת, אני לא אצלו לא בציניות ולא בזה, אם יש משהו שמסוגל לטפל בדברים כאלה, זה עובר דרך מערכת החינוך בישראל, וזה גם לשנות את מערכת החינוך בישראל, שגם היא לא חפה.
שמענו עכשיו קטע מדבריו של המורה אמנון רבינוביץ' בכנס של האגודה מלפני כעשור. המסר החשוב בדבריו רלוונטי גם כיום. חינוך נגד גזענות, כמו כל חינוך, הוא תהליך ארוך טווח, שיש להשקיע בו ללא הרף ועל פני כל הרצף הגילאי, ובכל זרמי החינוך. למה קשה לנו לדבר על גזענות? הסיבות לכך הן מורכבות ומגוונות, ונובעות בעיקר מחוסר רצון של המערכת והכוחות ההגמונים שבתוכה לקחת אחריות על הגזענות הממסדית ולטפל בה. סיבה נוספת נוגעת לחינוך. קשה לנו לדבר על גזענות? פשוט כי לא לימדו אותנו איך. במערכת החינוך בישראל אין כמעט שום עיסוק בסוגיה, ולכן גם לא פותחו כלים לניהול שיח על נושא כל כך מורכב וטעון. במציאות רבויה בגזענות כמו זו שבישראל, ללא כלים מתאימים, שיח זה לרוב יעלה תחושות של אשמה, כאב או התנגדות, ולא יציע מרחבים בטוחים בהם נוכל לבחון את הביטויים של הגזענות ואיך הם משפיעים עלינו ועל אחרים. בנוסף, בגלל מנגנונים פסיכולוגיים וחברתיים שהטמנו, אנחנו מתעלמים מהבעיה ואף מכחישים אותה. גם כאשר מתקיים שיח על גזענות, לרוב הוא יעסוק בביטויים המוגדרים כמקרה קצה, או בגזענות המתרחשת בממד הבין-אישי. אבל לא ירחיב את הלימוד אודות הגזענות כשיטה, כמערכת המאפשרת חלוקה לא שוויונית של משאבים, ערך והזדמנויות, ובמנגנונים הסמויים שלה. גליה, במאמר שלך איך מפרקים הבנייה חברתית, את פותחת בהגדרת המושג גזענות כביטוי למבנה חברתי, ולא רק כפעולה לא מוסרית. תוכלי להרחיב על כך?
רובין דיאנג'לו אומרת שאנחנו התרגלנו לחשוב על גזענות כמעשים של אינדיבידואלים שנעשים במודע ובכוונה. אלא שגזענות היא בעיה של חברה ומערכות, והיא מתקיימת גם באופן לא מכוון ולא מודע. אז זה בעצם ההרחבה פה. אנחנו לא מדברים רק על מעשים פרטניים ש... של אנשים ש, ש שרוצים לפגוע, אוקיי? שככה אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב על גזענות. וזאת התפיסה שאנחנו שאני קוראת לה במאמר פעולה לא מוסרית. אלא בעצם משהו ש שהוטמע בנו ככה באופן מאוד עמוק דרך המבנים החברתיים שאנחנו חיים אותם, דרך התרבות, דרך החינוך. ובסופו של דבר אנחנו מפנימים אותם וזה גורם לנו לעשות פעולות לא מכוונות ולפעמים גם לא מודעות, כשאנחנו בעצם חושבים על עצמנו כמוסריים וכאנשים טובים, וזה ההבדל בעצם.
אז איך בעצם המסגור הזה של הגדרת הגזענות כביטוי למבנה חברתי מעבירה אותנו ממצב של אשמה למצב של לקיחת אחריות?
אז אם אנחנו חושבים על גזענות כפעולה לא מוסרית, ומישהו אומר לנו שאנחנו גזענים, אז מן הסתם נרגיש אשמה, נכון? כי אנחנו עושים פעולה לא מוסרית. והרגש הזה של האשמה הוא רגש מאוד מאוד קשה. אנחנו, אף אחד לא רוצה להיות בו. ולכן... אם מדברים איתנו על גזענות, אנחנו באופן אינטואיטיבי, אנחנו נהדוף כל מחשבה כזאת, כל האשמה כזאת, כי אנחנו לא רוצים לחשוב על עצמנו ככאלה. אבל מרגע שאנחנו מבינים שאנחנו לא אנשים רעים, אנחנו פשוט למדנו שלא בבחירתנו. למדנו והפנמנו תפיסות... חברתיות מסוימות בכל מיני דרכים, ולא אנחנו בחרנו בזה, אז אין סיבה גם שנרגיש אשמה. מה שאנחנו כן יכולים להרגיש, מרגע שככה אנחנו מבינים את זה ואנחנו מכירים בזה, אנחנו יכולים להתחיל להיות במקום של התיקון. אנחנו יכולים לקחת אחריות על איך אנחנו רוצים לשנות גם את הסביבה שלנו, גם את עצמנו.
וזה בעצם גם מה שמיוחד בחינוך נגד גזענות, כי התחום הזה לא עוסק במי הוא הגזען, אלא עוסק במהי גזענות. ובמאמר שלך, גליה, את מציגה מודל שעוזר לפרק את המושג הגדול, המאיים, המורכב הזה שנקרא גזענות, לארבעה ממדים. אז אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, איך עושים את הפירוק הזה? ודבר שני, מה מיוחד במודל הזה?
המודל הזה, כמו שאת אומרת, אומר, במקום לדבר על גזענות באופן כללי, שזה דבר שנורא ככה קשה לתפוס אותו, אנחנו מפרקים אותו לארבעה ממדים. ממד המבני, שהוא מתייחס ככה לתרבות ולמבנים החברתיים הגדולים יותר שמעצבים את החיים שלנו. קודם, הממד הממסדי או המוסדי, שהוא... כל הכללים והפרקטיקות הארגוניות שככה ממסדות את הגזענות. הממד הבין אישי, שזה מדבר על ככה יחסים בין אדם לחברו. והממד האישי, שהוא מתייחס לאיך כל אחד מאיתנו בעצם מפנים את המקום שלנו, בין אם זה כמקום עליון או כמקום נחות, בתוך המבנה החברתי. ומה קורה לנו שם בתוך עצמנו?
כאילו כולנו הפנמנו את המיקום שלנו בהיררכיה הזו.
נכון. והמודל הזה בעצם אומר, בוא ניקח, אפשר לקחת כל מקרה, ולנתח אותו דרך ארבעת המימדים האלה, וככה להבין אותו יותר לעומק. ואחר כך אפשר לתכנן פעולות, פעולות התערבות או פעולות שינוי, שנוגעות בכל אחד מהממדים האלה. כי אני אגיד שבדרך כלל אנחנו, כשאנחנו מדברים על גזענות, אנחנו נשארים בממד הבין אישי.
נכון.
ואז בן אדם שאמר לי ככה, אז מה אני אגיד לו ומה יקרה לו ומה יעשו לו, ויהיה איזשהו טיפול משמעתי, ובזה זה נגמר. אבל פה אנחנו בעצם אומרים, בואו נרחיב את ההתבוננות שלנו על התופעה הזאת, ואז נוכל לטפל בזה גם ברבדים היותר עמוקים ובאופן יותר ארוך טווח, וניגע גם בשורשים, וככה נעשה שינוי יותר מהותי.
וזו בעצם העבודה החינוכית, לא לעסוק במקרה הקצה, אלא בבסיס הרחב שדרכו מושרשת הגזענות במבנים, במנגנונים, בסדירויות שיש במרחבים השונים.
נכון. לא להתעסק רק במקרה הקצה. אני כן חושבת שחשוב כן להתעסק,
לא, בהחלט,
במקרה הקצה. והרבה פעמים מקרה הקצה האלה יכולים להיות איזושהי הזדמנות להתבוננות הרחבה והעמוקה הזאת. אז יש להם גם כן תפקיד, וגם האופן שאנחנו מתמודדים עם מקרה הקצה, הוא גם משדר ככה מסר יותר
נכון,
עמוק.
נכון, למרות שלמקרה הקצה הרבה פעמים יש לנו כלים משפטיים שאנחנו נתמודד איתם, ולגזענות המבנית, בוא נאמר ככה, צריך להכיר אותה, איך היא פועלת, מה המנגנונים שלה, כדי שנוכל לזהות מופעים של גזענות, גם כשהם סמויים.
כן, נכון. למרות שמקרה הקצה, בתוך הסביבה החינוכית, הרבה פעמים אין לנו את הכלים המשפטיים, כאילו אם אנחנו מדברים על דברים שילדים אומרים או עושים.
לחלוטין.
אז גם שם, גם אם זה דברים מאוד קיצוניים, אנחנו גם שם צריכים שיהיו לנו את הכלים החינוכיים להתמודד איתם.
למי מיועד המודל, ואיזה תגובות את מקבלת מאנשים שעשו שימוש במודל שלך?
אז המודל מיועד קודם כל לאנשי חינוך, מכל סוג
בכל,
שהוא. בכל רמה, אם זה המורים או מורות, גננות, בין אם זה מנהלים, בין אם זה אנשי מדיניות, זאת אומרת, באמת זה מודל שיכול לדבר לאנשים בכל רמה. ואני חושבת שגם אנשים בכלל יכולים להפיק ממנו. אני עבדתי עם המודל הזה לא רק עם אנשי חינוך, ואני מרגישה שהוא כאילו עושה שכל, הוא עוזר לאנשים להפוך משהו שהוא מאוד לפעמים אבסטרקטי, תיאורטי, לקונקרטי ולמשהו שהם באמת יכולים לחשוב, להבין אותו כאילו בצורה יותר מוחשית,
כן.
וגם לחשוב מה אפשר לעשות. כי בסוף המטרה של המודל זה שינוי. כמו שאמרת, אנחנו לא מחפשים להתעסק בזה בשביל להאשים אנשים בגזענות, אנחנו רוצים כלים בשביל לעשות שינוי שבסוף לכולם יהיה יותר טוב, וכולם ירגישו בעלי ערך, שווים, זאת המטרה.
צריך להתבונן יותר חזק לעומק במציאות בישראל, ולשאול שאלות ממש נוקבות, כי אם אנחנו רואים את תוצאות הסקרים, ואפילו תוצאות הבחירות, ורואים את היקף הגזענות בקרב בני נוער, והלגיטימציה של תופעת הגזענות בקרב בני נוער, אז אנחנו צריכים לשאול על תפקיד מערכת החינוך, כי בסופו של דבר, ילדים האלה הם תוצר של מערכת החינוך בישראל. איך הגענו למצב הזה שכל ילדים בוגרים של המערכת, תלמידים של המערכת, מחזיקים בהרבה דעות גזעניות? ואני חושב, צריך להתבונן יותר לעומק במדיניות החינוך, במבנה של מערכת החינוך, ויש הרבה סיבות לדאגה. זאת אומרת שהרבה מאמץ צריך בכדי לשנות את המציאות הזאת, ולשנות את המבנה הזה ולהיאבק בתופעה. לכן זה מסביר גם למה הפעילויות שנעשות לא מספיק חזקות ולא מספיק מקיפות, ולא משנות את המציאות בסופו של דבר. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, ההפרדה הקיימת במערכת החינוך, שהיא בפני עצמה לא מאפשרת.
אתה מדבר על ההפרדה המבנית.
המבנית בין זרמים שונים, בין קבוצות שונות, היא לא מאפשרת באמת מפגש, היא לא מאפשרת היכרות, היא לא מאפשרת שיח. ברמה אחרת, גם תוכניות הלימודים בעצמם מעלימות קבוצות שונות. למשל, האוכלוסייה הערבית לא קיימת בתוכניות הלימודים היהודית. אולי קיימת כאויב, כחלק עם המאמץ להכין לצבא. אבל להכיר את החברה הערבית, פלסטינית, להכיר את הנרטיב הפלסטיני, את ההיסטוריה, אז להעלים אוכלוסייה שלמת, במובן להעלים אותה כישות, כקבוצה, עם הכרה, זה סוג של החדה, וזה מדאיג. החדה סימבולית, וזה מדאיג, מדאיג מאוד. אותו דבר מדאיג אותי גם מה שקורה בחברה הערבית, שהחברה הערבית חייבת, בגלל כל מיני יחסי כוח ופוליטיקה, ללמוד רק על הצד השני, את הנרטיב שלו, לא ללמוד על עצמה. זה מגביר את הניכור. זה לא מאפשר באמת לחשוב אפילו על חיים משותפים במציאות של מהסוג הזה. להוסיף לכל זה מה שאמרתי קודם, המערכת, הממסד, כן, מקים בוועדות ומקים כל מיני דברים והמלצות, אבל תכלס, מה השתנה בתוכניות לימודים? להמליץ, לעשות, אפילו הדברים שהוצגו כמחייבים, הם לא באמת קורים בפועל, לא מתממשים בפועל, כי זה כאילו מבחינה מבנית קשה ליישם אותם. אפילו אני התווכחתי עם אנשים שכן מחויבים, אמרו שהמבנה הזה לא ישים. לא ישים בגלל כל מיני אילוצים וכל מיני סתירות מבחינת הדרישות ומבחינת משאבים וכל מיני דברים נוספים. עכשיו, להוסיף לכל זה את האווירה הכללית בארץ, את ההגמוניה שלא מאפשרת שיח דמוקרטי, הרבה חשש בקרב אנשי חינוך לדבר בצורה ביקורתית, הביקורת הפכה למשהו לא לגיטימי.
לחלוטין.
ואפילו מורים שרוצים לקחת יוזמה, לעשות משהו ביקורתי ביוזמתם, ולהעשיר את השיח ולהביא לתוכנית הלימודים את דברים לא קיימים, אז קשה להם לעשות את זה. כל זה צד אחד. עכשיו, בוא נחשוב קצת על המציאות בישראל שיש כיבוש שנמשך עשרות שנים, ואפילו ילדים לא יודעים שיש כיבוש, כי הם המבות מעלימות את הקו הירוק. הילד בישראל לא מבין בכלל איך להגדיר את המצב, וההתייחסות לישראל כמקרה ייחודי, כאילו שכל העולם יודע שיש כיבוש, חוץ מהילדים בישראל לא לומדים על המצב הזה. אני חושב שמרכיבים כאלה הם באמת מכשירים את הקרקע לגזענות, אפילו מעודדים גזענות בישראל, וזה בעייתי שמשרד החינוך עושה את הדבר הזה.
תודה שרה. באתר של מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי, פרסמו רשימה של 57 חוקים מפלים בישראל שנמצאים בתוקף. ואין ספור הצעות חוק מפלות. מדד הדמוקרטיה הישראלית שפורסם ב-2022 מסרטט תמונת מצב מורכבת בנוגע לחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית. כך למשל נמצא ש-48% מהציבור היהודי סבורים כי צריכים להיות להם בישראל יותר זכויות מלאזרחים הלא יהודים. האמון של האזרחים הערבים במוסדות המדינה נמוך מזה של היהודים, ובראש סולם המתחים ניצב המתח בין יהודים לערבים. שרף, במאמר שלך, קהילות מאבק של מורים ומורות ביקורתיים, אתה מתאר את האתגרים הייחודיים שמתמודדים איתם המורים הערבים לאזרחות. תוכל לתת לנו כמה דוגמאות לאתגרים האלה?
הרבה אתגרים. האמת, המורים הערבים הם בפני עצמם חלק מקבוצה מוחלשת בישראל. מערכת החינוך בישראל בחברה הערבית היא לא מערכת אוטונומית, כמו למשל המערכת של החמד או של כל מיני מערכות בתוך החברה היהודית. היא מערכת נשלטת. והיו זמנים שהשבק היה חלק מהמערכת הזאת בצורה פורמלית, עד שזה השתנה אחרי מאבק ציבורי ומשפטי וכולי. היה מעורב במינוי מורים ובפיקוח על, כן, על מה שקורה בתוך בתי ספר. והחשש של המורים הערבים היותר מאשר היום, גם בחברה היהודית יש חשש, אבל החשש המרכזי בחברה הערבית של מורים לדבר וכולי, הוא לא במקרה, הוא גם כתוצר של התרבות של המשטר הצבאי וגם מהמעורבות של הפעילה של השב"כ בחינוך הערבי.
זאת אומרת שהם כבר מצנזרים את עצמם מרוב חשש לרדיפה?
כן, זה, בוא נתחיל מזה, אבל יש עוד אתגרים. התוכנית הלימודים או מערכת החינוך לא מכירה בחברה הערבית, בזהות הלאומית שלה, בקשר שלה לארץ. והמורים הערבים צריכים ללמד ילדים ערבים, שחלק גדול מהם אפילו בכלל, אולי מיישובים בלתי מוכרים או מיישובים עקורים, זהות מורכבת. אז איך לחנך אותם לדבר, למשל, על נרטיב מסוים שישראל היא דמוקרטיה ואולי הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון וכל מיני דברים כאלה בלי באמת שנתחיל או שיתחילו מהמציאות של הילדים עצמם. זה חינוך מנוכר. התוכנית הלימודים עצמה באזרחות היא לא מתייחסת לחברה הערבית. אין בה שום דבר על חברה הערבית. אפילו מה שיש הוא מש, כאילו, נכתב על ידי כותבים יהודים, בהתאם לתפיסה היהודית, איך רוצים לראות את החברה הערבית, ואת הזהות שלה, בהתאם לתפיסה של הפרד ומשול כמובן. אז יש הרבה בעיה בזה, שמורה ילמד חומר שהוא בעצמו לא משוכנע בו, הוא לא חלק ממנו, ובצל כל המורכבות הזאת, זה נותן, כאילו מגביר את הקושי. של
אנשי חינוך בערבים. אז בעצם שמת המורים גם במצב מאוד מאוד מורכב מבחינת גם הציפייה של התלמידים שלהם, של מה המורים שלהם ילמדו אותם, וגם החברה הערבית וארגוני החברה הערבית שמצפים שמורים ערבים ילמדו תלמידים על הזהות הציפייה הערבית.
הציפייה של חברה ערבית שדווקא המקצוע האזרחות ילמד את על הזהות הפלסטינית הערבית, על הבעיות החיים של החברה הערבית. החברה הערבית יש לה צרכים אחרים. למשל, כמו למשל בעיית האלימות עכשיו, והפשע המאורגן בחברה, איך להתמודד עם זה, הם לא שמים את זה בקונטקסט יותר רחב. אז אני חושב שבעיית הניכור שקיימת במערכת החינוך היא חלק מהבעיה הזאת, היא תורמת לאלימות ולזה שדוחפים הרבה ילדים לא מרגישים שום שייכות כולל לחברה שלהם, יחד עם כל הלחצים על הישגים וכל הלחצים האלה, אז בעצם זה דחיפה של ילדים מודרים אל חוץ החברה. וזה לדעתי חלק מהבעיות שמערכת החינוך בחברה הערבית לא נותנת מענה להם, ומורים לאזרחות הם חלק מהמורכבות הזאת. ספר הלימוד באזרחות וגם תוכנית הלימודים הערבים לא היו שותפים להם.
איזה מהספרים על להיות, איך זה נקרא הספר הזה?
להיות אזרחים במדינת כן. ישראל. אבל שוב, הספר הזה שוכתב בעצם. זה לא הספר שאושר בשנות 2000. הספר שאושר בשנות 2000 היה ספר עבה כזה של 500 עמודים ומשהו. היו בו שלושה עמודים
שנגעו.
כן, נגעו לחברה הערבית. כתב אותם פרופסור ערבי, אסעד גנם. הימים בישראל, המכון לאסטרטגיה ציונית, עשו הרבה רעש. איך זה יכול להיות שיש איזה שלושה עמודים שמזכרת בהם פעם אחת המילה נקבה, וכתב אותם פרופסור ערבי, שהוא היה שותף לגיבוש החזון העתידי של... חלק מהתהליך הדלגיטימציה, וזה חלק מהסיבות למה שוכתב ספר האזרחות, ואז כל הסיפור של חברה ערבית שוכתב בצורה אחרת. ונראה לי שזה הגביר את הכעס של אנשי חינוך ערבים. מה שטוב בסיפור הזה שאנשי חינוך בחברה הערבית, אני מדבר על מורים לאזרחות, התגבשו והחליטו לעשות מעשה, לא לשבת כאילו ורק לבחות ולהתלונן, אלא התארגנו פשוט מאוד. לאגודה היה תפקיד בעניין הזה.
זו בעצם האסטרטגיה שאתה מדבר עליה במאמר.
לגמרי, אני חושב שיש כאן ניסיון, מקרה, בוחן, שאפשר ללמוד אותו, לקחת אותו למקומות אחרים, איך מורים ביקורתיים בכל מקום, בכל נושא, יכולים להתמודד, במיוחד בתנאים כאלה שדיברת עליהם בחברה הערבית. לכן, התמודדות אישית זה לא הפתרון, זה קשה, בלתי אפשרי, אבל התמודדות קולקטיבית יכולה לתת כוח, חוסן, גם יכולה להביא למצב שאנשים הופכים למשהו מאוד יצירתי. כי מה שעשו המורים בחברה הערבית, הם בעצמם יצרו חומרים שהשתמשו בהם וויתרו על הספר הרשמי של המערכת. אז זה נראה לי...
כמה מורים יש בפורום הזה?
נראה לי מאות מורים. מאות מורים שהם גם ברשתות חברתיות וגם נפגשים מדי פעם. הייתה קורונה, אז קשה להגיד שבאופן שנתי, אז זה השתבש קצת, אבל המפגש קיים וגם השיח בקבוצות שונות קיים, השיח הביקורתי על כל מה שבא מהמערכת קיים, גם החיבור שלהם לחברה האזרחית התעמק. לחברה האזרחית, הכוונה קודם כל לאגודה לזכויות האזרח, שהיה לה תפקיד בכל המהלך הזה של תמיכה במורים בתקופת המשבר הזה, אבל גם לארגוני חברה אזרחית ערבים, ארגוני זכויות אדם, לוועדת המעקב לענייני חינוך ערבי, לכל מיני גופים שנתנו להם הרבה כוח. פשוט מאוד החיבור הזה העצים מאוד ואפשר חלופה אחרת, חוץ מאשר רק לבקר או רק לקבל את המציאות שההגמוניה מכתיבה.
תן לנו כמה דוגמאות להצלחות של הפורום. או דרכי התמודדות שהם פיתחו לאור האתגרים האלה שתיארת.
אני חושב שמורים לאזרחות בחברה הערבית היום נמצאים במקום, אני מדבר באופן כללי, אבל בטוח שזה לא כל מורים לאזרחות, נמצאים במקום שהם יודעים מה הזכויות שלהם קודם כל, שמותר להם לעשות דברים מסוימים במסגרת החוק, גם להעביר ביקורת, וגם ללמד באופן ביקורתי חומרים, וגם להביא חומרים נוספים. הם יודעים את זה, איך לעשות את העבודה בצורה מקצועית יותר. נראה לי שזה חלק מהתרומה של ההתארגנות הזאת. גם יש הרבה מודלים לחיקוי, כאילו כשרואים שיש מורים אחרים עושים דברים מסוימים ומעלים ביקורת ומדברים בצורה קורתית וכולי, אז נראה לי שזה
מורים אחרים. בעקבות הפורום הזה קמו עוד קבוצות, נכון?
נראה לי שזה גם המודל בפני עצמו הפך למודל לחיקוי לקבוצות, למורים אחרים. למשל הפורום הוקם פורום של המורים לאזרחות, והוקם הוקמו פורומים של אנשי חינוך אחרים, מנהלי מחלקות חינוך למשל, מורים להיסטוריה, כן, סליחה. אז הוקמו גם מנהלי מחלקות חינוך, מנהלי מחלקות נוער, כל מיני פורומים כאלה של אנשי חינוך התחילו לקום, ונראה לי שזה מעצים, זה בונה כוח, זה גם מאפשר לאנשים לחשוב איך להתמודד באופן קולקטיבי עם בעיות קולקטיביות, במיוחד בתנאים של החברה הערבית, שתנאים לא פשוטים. אבל נראה לי היום אני מציע את המודל הזה גם למורים ביקורתיים בחברה היהודית. יש את הפורום של
פורום
זכויות אדם, אבל לדעתי הגיע הזמן שאנחנו רואים כמה מורים ביקורתיים סובלים, הם גם נרדפים במקומות מסוימים. הפתרון זה גם לארגן אותם שלא הרגישו שהם לבד במאבק הזה, וגם לבנות רשתות חזקות, חיבורים חזקים עם חברה אזרחית, עם הורים ביקורתיים. נראה לי שיש אפשרויות היום, במיוחד בצל כל מה שעובר את החברה, כן, גם לארגן אחרת את המורים, במיוחד שלצערי הרב ארגוני מורים, אני מתכוון לארגון המורים על יסודים והסתדרות המורים, לא עושים את העבודה שלהם. הם אולי מדברים על שכר מורים וכולי, אבל את המהות הם זונחים. וזה דרך אגב, זה שונה ממה שהארגונים האלה, לפחות הסתדרות המורים עשתה בשנות ה-80. בשנות ה-80 הסתדרות המורים בעצמה יזמה תוכנית לימודים באזרחות בנושא של דמוקרטיה. היום הם לא מתעסקים בזה, הם לא חושבים שזה התפקיד שלהם, וזה אולי עוד סממן למה שהחברה בישראל עברה, כן, זה דברים שהיו לא לגיטים בשנות ה-80, בתאום זה במיינסטרים, אפילו בממשלה, זה אותו דבר, ארגוני מורים, איך תופסים את התפקיד שלהם.
רציתי לשאול אותך, לא כל המורים אקטיביסטים, ולהיות מורה ביקורתי או מורה ביקורתית יכולים להיות לזה מחירים, אז איזה מחירים אתה חושב שמורים ביקורתיים יכולים לשלם, וגם מה יכולים לעשות מורים שחוששים, אבל כן רוצים להיות חלק מתנועה כזו, מקבוצה כזו? איך הם יכולים להשתתף?
אני רוצה להתחיל דווקא להתווכח עם הטיעון הזה של, אני חושב שמורה מקצועי, אמיתי, הוא צריך להיות ביקורתי. מורה שעושה את העבודה שלו כאיש או אשת חינוך, הוא צריך להיות ביקורתי. כי אחרת איך אפשר לפתח תודעה ביקורתית, או חשיבה יצירתית, או כל מיני דברים שאפילו נמצאים במטרות החינוך הממלכתי, או אפילו במיומנויות של המאה ה-21. אז מורה אמיתי, מורה מקצועי, צריך להיות ביקורתי. זה חלק מהמהות של תפקיד ההוראה. זה לא רק להעביר חומר, זה לא
אתה אומר, זה משרד החינוך.
נכון, לגמרי.
חשיבה ביקורתית, זה אחד המטרות החינוך.
זה חלק מהמטרות והמיומנויות של המאה ה-21. אז לכן, יש סתירה כאן. מצד אחד, כן, כותבים את זה ומודעים לזה שיש אפילו בכלכלה המודרנית, צורך בדברים כאלה. מצד שני, הגמוניה לא מאפשרת, היא חוששת מהביקורת, היא רוצה להנציח את הסטטוס גבוה. לכן מורים כן, לפעמים אם הם ביקורתיים בשאלות, כמו למשל שאלות פוליטיות, הקשורות לנוגעות לכיבוש, הנוגעות לשאלות יותר רגישות בתוך חברה או בקהילה מסוימת, יכול להיות שהם ישלמו מחיר. וחבל, האמת היא שלאורך ההיסטוריה מורים ביקורתיים שילמו מחיר. פאול פרירה היה בכלא ושילם מחירים לא פשוטים. כמורה ביקורתי, גם בישראל, מורים ערבים ואפילו מורים שמאלנים בחברה היהודית בתקופות מסוימות גם פותרו ממערכת החינוך. אבל אני חושב שהיום הביקורת שהדרושה היא לא ביקורת כזאת או המחיר שמשלמים הוא לא מחיר בלתי אפשרי, כמובן.
אבל אני מתכוונת שלהיות חלק מפורום כזה גדול, זה יכול דווקא לסייע למורים שחוששים.
אני חושב לגמרי.
להיות ביקורתיים לבד ובודדים במערכת.
נכון, זה חלק מהמענה. כאילו, לא להיות לבד, להיות גם בקהילה כזאת שהיא דומה לך בביקורת, זה מחזק אותך וגם נותן כלים איך להתמודד. אבל אני אומר שוב, אני רוצה לשים גם את הדברים בפרופורציה, למה התכוונתי קודם. היו כמה סיפורים של מורים, כן שילמו מחיר. אני חושב זה לא כל המורים הביקורתיים. אבל המערכת לפעמים כן מעוניינת שמדי פעם יהיה ברשה כזאת, לעשות רעש סביבה, ואז כולם ילמדו לקח. הפעם זה לא עבד להם, כי הייתה מחאה. ואנשים עמדו לצד המורה שהודח, שזומן לשימוע, ואפילו היה סוג של התנצלות, כי היה מאבק כוח שהיה לטובתו. אז לכן אני אומר שהמאבק הוא מאבק כוח בסופו של דבר, וההתארגנות היא נותנת כוח, והיא יכולה להתמודד עם כל מיני מקרים כאלה של, יש היום בצורה מתוחכמת, מלשוננים ומכתבים בצורה מסודרת, ומעקב אחרי מורים בפייסבוק וכולי. הדרך זה לא לקנע, הדרך זה להתמודד, כי בסופו של דבר, א', זה חוקי, זה משהו שהחוק מאפשר. הדבר השני זה, לדעתי, אני מאמין של מקצוע החינוך, מקצוע ההוראה. זה לא רק להעביר חומר, וזה לא בית מפעל לציונים.
לכן אני אומרת שהכוח יבוא מהתחושה שאנחנו לא לבד. זאת אומרת, לפעול, כל מורה או מורה בבית ספר שהם מלמדים, הם יכולים למצוא להם קולגות, שותפים, שביחד יכולים לעשות, לייצר את השינויים האלה בתוך המוסדות.
נכון, אני גם מציע לאנשים שיותר מובילים במערכת החינוך, במיוחד מנהלים, לחשוב על התפקיד שלהם, שלפעמים משתיק, שהוא משתף בעולה עם המגמות האלה. כי לפעמים מספיק איזו הערה של מנהל, לא צריך לזמן לשימוע, ואז רוב בעילויות ההשתקה לדעתי קורות בצורה הזאת, ולכן אני חושב שאנשי חינוך מובילים בתפקידים מובילים צריכים לשים לב לשיתוף פעולה שלהם, שלפעמים מתכוונים לזה, לא מתכוונים לזה, לפעמים גם מתוך אינטרס שאנחנו לא רוצים להיות כבית ספר מתויגים בצורה כזו או אחרת. אז שימו לב לשיתוף הפעולה שלכם עם כל המנגנונים האלה של השתקה ושבסופו של דבר תורמים אפילו בצורה בעילה למגמות האלה של גזענות ושל חשב ושל לגיטימציה, כל מיני מגמות ופרקטיקות אנטי-דמוקרטיות.
תודה, שרה.
קודם כל, באמת תודה על השיחה הזאת ועל ההזדמנות להביא את הנושא הזה, ואני מאוד מבינה את הקושי, במיוחד הרגשי, מודד עם הסוגיה הזאת של גזענות, ואת האינסטינקט לברוח ממנו. אבל אני חושבת שככל שככה נוכל להישיר מבט לאזור אומץ בשביל להסתכל עליו בעיניים ולהתמודד, אז ככה באמת החינוך יהיה יותר איכותי ואנחנו נייצר חברה מתוקנת יותר, טובה יותר לכולם.
תודה לדוקטור שרף חסן ודוקטור גליה בונה על שיחה מרתקת. רוצים להעמיק עוד? רוצות להכיר עוד כלים? בספר שיעור לחיים, חינוך נגד גזענות מבעד להדשה רחבה, תמצאו 13 מאמרים שיסייעו לכם להרחיב את ארגז הכלים שלכם להובלת שינוי בשדה החינוך. הספר יהיה זמין חינם באתר הסדנה של האגודה לזכויות האזרח בעברית ובערבית. מחלקת החינוך של האגודה פועלת במטרה לקדם את ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם והחינוך נגד גזענות בישראל. אני מסי אייצק, תודה שהייתם איתנו.